כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, חג שמח, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמו כל יום, ב-12 אנחנו כאן, ניתן להזין לנו 104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן גם, וגם באפליקציה כאן אודי, בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו, ואת שאר התוכניות של כאן תרבות, איתנו באולפן, שירי לברי, אופרה לחמי ויאיר ניומן. ומה יעשה לה? שלום מאיה.
שלום יובל, מועדים לשמחה. בוא נזכיר שאפשר לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. היום נדבר עם העורך והמתרגם חנן אלשטיין על פסטיבל ספרות ישראלי בניו יורק. נקריא סטטוס של משורר רון דהן על חוויותיו מפסטיבל השירה בליטה. נדבר גם עם אילי גרין מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, ונעשה פינה של התחלות של ספרים עם הספר החדש של ירמי פינקוס, אם נגיע לשם, אני מקווה שכן, הבטחנו את זה לדעתי כבר כמה פעמים.
לפי דעתי איזה 6 תוכניות, נורא ויום.
אני כבר כאילו גמרתי לקרוא את הספר, אז אני
לא יכול להמשיך, את מבינה? אני ממש אוהב את הפתיחה, ואני לא יכול להמשיך, כי אני מחויב לפינה.
אני לא התאפקתי, אז אני פשוט אתן לך ללהג על זה אם נגיע לשם. אבל נתחיל בידיעה שהתפרסמה בגרדיאן הבריטי בנוגע לארנסט המינגווי ומכתבים שכתב. הפרוזה שלו, הפרוזה שכתב המינגווי, טעמה לחיים המצ'ואיסטים שחי, ככה הם מגדירים זה שם בגרדיאן. היו בה הרפתקאות של מלחמה, צייד, שתייה ומלחמות שברים, לא פחות מכך, אבל מסתבר שהוא היה מאוד רגיש באשר לחייו הפרטיים, אותם תיאר כתעלת שופכין או צינור ביוב פתוח לעיני כל. הוא ביקש פעם אחר פעם ממשפחתו וחבריו לא לגלות פרטים אודותיו. אנחנו מדברים עכשיו על מכתבים שהתפרסמו בקרוב בהוצאת אוניברסיטת קיימברידג'. המינגווי כתב באחד המכתבים האלה, אם עליי לכתוב, אצטרך להשאיר את חיי הפרטיים מחוץ לזה. במכתב אחר מתגלה כי הוא אסר על אחד המולים שלו להשתמש בכל סוג של פרסום דברים פרטיים, משום שרצה שהטקסט שלו יישפט כשלעצמו כפרוזה. הוא זעם על הציטוט הביוגרפי שהופיע על אחת המהדורות של וזרח השמש. הציטוט היה משהו, ככה תרגמתי באופן חופשי, משהו כמו יצירת המופת על דור אבוד שנפגע, על הדור האבוד שנפגע במלחמת העולם הראשונה.
זה טריף אותו, הציטוט הזה.
כן, שזה לנו נשמע די כללי גם.
כן, מאוד.
זה דור. הוא התלונן על כך לאורך שלו, והתעקש שהמול יסיר באופן מיידי את החרה הזה שנכתב עליו בעטיפה, עליי בעטיפה האחורית. אני השתמשתי במילה חרה, כי זה
הוא השתמש במילה הזאת.
הוא השתמש במילה הזאת. ניסיתי אגב למצוא איזה משהו אחר, אבל לא, זה
מילה,
מה שהוא אמר.
אוקיי. מילה פוגנית פחות לתיאור הדבר הזה.
הוא כתב במכתב למול כזה דבר, אם הציטוט הזה לא ירד מכל העטיפות באופן מיידי, וכל התייחסות אחרת לשירות צבאי בזמן המלחמה, או לחייו הפרטיים כמו נישואים וכו', הוא לעולם לא יפרסם שום ספר יותר אצל המול הזה.
וואו.
הוא כתב, אין טעם בכך, אני מנסה לשמור על חיי הפרטיים מחוץ לעניין ולהימנע מפרסומי בולשיט, הוא השתמש במילה בולשיט במכתב, עם דבר כזה מופץ בייצור המוני, במס פרודקשן. המול, שכמובן מנסה, הוא לא היה ידיעות גמור, והוא רצה את המינגווי שהמשיך לפרסנת לו, השמיד את כל הקריחות הפוגניות הללו.
בטח יש ככה עותקים מסתובבים בעולם של הדבר הזה והם שווים מיליונים. שלושה עותקים ככה מסתובבים.
נכון, נכון.
אני מבין שקודם כל זה בטח מוצא חן בעינייך. שאין אפשרות להכניס את הביוגרפיה, שהוא רוצה שישפטו אותו, את הפרוזה כפי שהיא.
אני לא יודעת אם זה העניין. מוצא חן בעיניי שהוא עומד על שלו ולא נכנע למנעמי היחץ.
כן, זה נכון.
זה מוצא חן בעיניי יותר.
כן, נשמע בן אדם חזק. הוא כתב באחד המכתבים האלה לאימא שלו, גרייס, אם מישהו אי פעם ירצה לראיין אותך לגביי, בבקשה תגידי להם שאת יודעת שאני סולד מכל פרסום פרטי והבטחת לא לענות על שאלות בקשר אליי. לעולם אל תדברי על כלום, סימן קריאה. טוב, גם אני רוצה למסור את זה לאמא שלי. אל תדברי עליי עם אף אחד.
אתה מת שהיא תדבר עליך, אתה יודע.
זה נכון.
זה כאילו, אתה בדיוק ההפך מהמינגווי, בוא נודה בזה.
אני, אצלי הביוגרפי הוא הדבר עצמו.
כן.
קובץ המכתבים הזה מתחיל ממכתבים שנכתבו בתקופה בעשה תיקונים אחרונים להקץ לנשק. הרומן משנת 1929, שיביא לו הצלחה בינלאומית ויעבור לרב המחר הראשון שלו. יש שם מכתב שהוא כתב לסופר האנגלי יו וולפל, שמדגים איך הוא התמודד עם האחריות הזאת של להיות מפורסם אחרי ההצלחה הזאת. הוא כתב, הספר הזה הוא הניסיון הראשון שלי בלקבל מכתבים מאנשים שקראו אותו. מה אתה אמור לעשות? עניתי על כולם וחוץ מזה לא יכולתי לעשות כלום. זה עסק מחורבן. לוקח 20 דקות או חצי שעה להודות להם על שכתבו. האם הם כועסים אם אתה לא עונה? או שהם זועפים ולא קונים יותר לעולם ספר שלך? זה נהדר. שבסופו של דבר גם הוא ישב בחדר ואמר לעצמו, הוא יושב וכותב את המכתב ואומר לעצמו, אני לא מאמין שאני צריך לעשות את זה.
ברור.
אבל אם אני לא אעשה את זה, הם לא יקרבו אותי יותר. נהדר. במקום אחר הוא תיאר את כתיבת הרומנים כקשה ביותר. במכתב לאורך הדין שלו, הוא כתב, חיי הפרטיים, כמו שאמרת, ביותם ביוב פתוח לציבור, מלפעמים קצת רגישים. העורכת של המהדורה הזאת, שתראה אור באוניברסיטת קיימברידג', אמרה בכתבה הזאת בגרדיאן, מצד אחד יש לפנינו סופר שמאוד אכפת לו ההתקבלות שלו בציבור, והוא תמיד שואל איך המחירות, והוא אוהב ביקורות חיוביות. טוב, מי לא אוהב ביקורות חיוביות?
לגמרי.
אף אחד לא מייחל שלא יקראו אותו ויכתבו עליו ביקורות שליליות.
מה שנקרא, להגיד את המובן מאליו, כאילו.
אבל הנה משהו שלא מובן מלא, ואומרת, הוא מחזר אחרי סלבריטיז במידה מסוימת. מצד שני, יש לו תשוקה לפרטיות. הוא היה קצת רגיש בנוגע לגירושיו מאשתו הראשונה והניסויים לאשתו השנייה. והיא אמרה שהמכתבים מראים את ההתנגדות שלו להגזמות של המולים, המכונת היחץ הזאת, למשל באשר לשירות שלו במלחמת העולם הראשונה, כשהוא שרת בעצם כנהג אמבולנס בצלב האדום.
תראה, למזלה הוא כבר מת, והוא לא יכול להגיב על האופן שבו היא עושה בדיוק את הדבר שהוא סלד ממנו.
בדיוק, אבל זה מדהים.
כשהיא מזכירה את הגירושין שלו, ואשתו הראשונה והשנייה, בטח בעולם, אתה יודע, בן אדם הזה היה לו נשק, אז כאילו, אם הוא היה חי, היא הייתה קצת צריכה להיזהר. אבל באמת, כשאנשים כבר מתים, אני לא יודעת, אולי זה כבר לא כזה משנה, אני לא אכפת לי מה יגידו עליי אחרי מותי. שספרו את כל הסיפורים וימציאו גם. אני תוהה איך המינגווי היה מסתדר היום בעידן הפייסבוק, אם הוא היה צריך לעשות לייק למיליוני עוקבים ברחבי העולם. האמת שלעשות לייק זה יותר קל מלכתוב תגובות לכל אחד. בכל מקרה, זה ברור שהמושג הזה של פרטיות השתנה לגמרי. היום פרטיות זה כבר בכלל לא ערך חשוב, להפך. נדמה לי שהדבר המדהים שחשף האינסטגרם דווקא, אפילו יותר מפייסבוק, זה עד כמה אנשים שפעם דיברו על פרטיות, חושפים מרצונם הטוב את הילדים שלהם ואת החיים שלהם לעיני כל. כולנו עושים את זה. יש בזה דיווידנדים וזה משתלם, ולאף אחד לא אכפת יותר ממה שפרטי. אנחנו כמובן חושפים מציאות מעוצבת ומדומיינת, אבל נראה לי שלהמינגווי הייתה חשובה האמת. זה נשמע היום ממש מגוחך להגיד את זה. למשל, בכל הנוגע להצגה שלו כגיבור מלחמה, הוא סלד מזה. כלומר, הוא לא היה גיבור מלחמה והוא ידע את זה. אתה יודע, הוא היה נהג אמבולנס בצלב האדום, בוא.
אבל בכל זאת הוא היה שם, זה לא נשמע לי חוויה קלה. אני חושב שדווקא בן אדם ששומר בכזאת קנות על הפרטיות שלו, מוכיח בזה שלחיים הפרטיים יש רלוונטיות לפרוזה וצריך לחקור. עכשיו, זה שאנחנו, מה שאנחנו עושים באינסטגרם זה סבבה, זה לא מעניין אף אחד, אבל החיים הפרטיים האמיתיים, לא החשבון אינסטגרם המזויף, המדומיין של המינגווי, החיים הפרטיים האמיתיים שלו הם מאוד מעניינים, וזה...
למה?
כי הוא סופר...
מה זה מעניין? מה היה היחסים שלו? זאת אומרת, זה מעניין אותי כרכילות, ברור שזה מעניין אותי, לא שאני עכשיו מצטדקת. אשמח לקרוא רכילות על חיי הנישואים שלו, המאהבות שלו וכל הדבר הזה. אבל מה זה קשור? מה זה חשוב? זאת אומרת, זה לא חשוב, זה מעניין, אבל זה לא חשוב.
אני לא מסכים. אני חושב שאם אתה שירתת במלחמת העולם ויש לך חוויות משם, זה מן הסתם משפיע על איך שאתה כותב. אפילו אם היית נהגה.
סבבה, זה משפיע, ולכן אני קורא את הפרוזה שלך, ואני מאוד מאוד נהנית ממנה. מה שבאמת היה שם, זה פחות רלוונטי.
בכל מקרה, זה ברור שהמולים שלו רוצים לקחת את הביוגרפיה הזאת ולעשות בה שימוש מוגזם. זה התפקיד של החוקרים לשים את הדברים בפרופורציה ולהבין מתוך הביוגרפיה האמיתית את הדרך שהפרוזה צמחה מזה. מצד שני, אני מקבל את העובדה שיכול להיות שהמינגווי פשוט היה בן אדם פרטי, ושהוא באמת רצה להישפט אך ורק על ידי הפרוזה שלו באופן טהור. אבל המכתבים האלה מוכרים שאף פעם לא הייתה פרטיות בעצם. עוד לפני עידן הפייסבוק והאינסטגרם וכולי, לא הייתה באמת פרטיות, ועכשיו הכל נחשף בשיטות הכי ישנות ומוכרות. תחקיר והדפסת ספרים, לא בפייסבוק.
מדהים עד כמה אתה דוגמטי, וודאי שהייתה יותר פרטיות ממה שיש היום, אז זאת אומרת, אף פעם לא הייתה פרטיות. פשוט לא נכון להגיד את זה, אבל...
יש עוד איזה עניין, המינגווי קטן, שבתוך העסק הזה של המכתבים, גם מצאו סיפור שהוא כתב, זה כשהוא היה בן 10.
כן.
זה קראתי בטלגרף, 14 עמודים על מסע לאירלנד ולסקוטלנד, שבהתחלה חשבו שהיה באמת, אבל אז גילו שהוא המציא את זה, כשהוא היה בן 10, והוא עשה איזה תחקיר, למד על הגיאוגרפיה ועל ספינות, כדי לכתוב את זה כמו שצריך, ובאופן הולם הסיפור הזה התגלה בתוך שקית זיפלוק, כזאת ששומרים במזון, שאפשר לסגור אותה.
בפריזר.
בפריזר, כן, אבל לא בפריזר, הוא התגלה בתוך ארגז תחמושת.
כי זה המינגווי, כמובן. אני גם רוצה ארגז תחמושת, כדי שיום אחד כשאני אמות יגלו משהו שלי בתוך ארגז תחמושת. זה מאוד סקסי.
לי היה ארגז תחמושת, ואז החזרתי אותו באחד מהמבצעים של הצבא.
לי אף פעם לא היה. מה זה ארגז תחמושת בכלל? אני לא יודעת על מה מדובר, אבל בסדר.
אני לא יודע, אולי הוא היה מתלונן גם על זה שחושפים את הסיפור הזה שלו מגיל 10. אולי גם זה לא היה מוצחן בעיניו, אבל זה שווה לקרוא.
אם הוא היה רוצה לחשוף אותו, היה חשף אותו בעצמו. ברור שזה לא היה מוצחן בעיניו.
אותה מומחית להמינגווי שאת ציטטת מהגרדיאן, היא אמרה שדווקא הסיפור הזה מראה דיוק לשוני שהפך אחר כך לסימן ההיכר הסגנוני שלו, ושאפשר לראות את המינגווי הבוגר בסיפורים האלה. זה כבר כן מעניין? זה כבר כן חשוב?
כן, ברור, כי זה ספרות. זה לא רכילות. אבל בכל אופן, בעניין הפרטיות והעניין הזה, אז יש כנראה גם דבר חיובי בהמון, בדבר הזה שנקרא המון, שזה אנחנו. למשל, מימון המונים. אז לצד הידיעה הזאת על המינגווי, בגרדיאן דיווחו אתמול שרומן שנדחה 30 פעם על ידי מו"לים, בגלל שהוא הומואי מדי להגדרתם, יראה אור בעזרת מימון המונים.
הומואי מדי?
הומואי מדי. Too gay, כמו שאומרים באנגלית.
זה היה הטיעון, וואו.
כן. מדובר ברומן שכתב מאט קיין, בו מספר את סיפורו של... בעיניי זה כל כך מצחן, התיאור של העלילה, כמובן, כי זה ממש... זה מהנאורים שלי. הוא מספר את סיפורו של ילד בן 9 שמתאהב במדונה. מדונה.
הזמרת.
הזמרת. האובססיה מלווה אותו בזמנים קשים לאורך חייו, לפי התיאור שם, כשמתעללים בו בבית ספר, אחר כך באוניברסיטה יוקרתית, כשהוא גדל, ואחר כך כשיש לו בני זוג, וכשהוא רוצה להיפטר מבני זוג ועוד. בינתיים הוא צריך לאסוף 60% מהכסף. בין התומכים בו כל מיני סופרים גם מוכרים, כמו דיוויד ניקולס וליסה ג'ול. הוא אמר שהתמיכה בספר שלו עומדת להיות תמיכת ההמונים המהירה ביותר ברומן, וכל הדבר הזה מראה שיש מקום בשוק לרומן מסחרי על גבר הומו, על אף שהמולים דחו אותו משום שיותר מדי, ציטוט, מעמד הפועלים, 80s, פופ קלצ'ר ויותר מדי הומואי. שלי זה כמובן, פשוט נשמע ספר מושלם. לא, אם זה רק כתוב גם טוב, אז זה פשוט מושלם.
מעמד הפועלים, 80s, פופ קלצ'ר והומואים, זה כאילו נשמע לי
זה אני.
מתכון להצלחה.
הצלחה. אני לא יודעת איך דחו את הרומן הזה.
אז מה... בגרדיאן כותבים שהם ראו חלק ממכתבי הדחייה. חלק מהם אמרו שהם מו"לים ממש מרכזיים וחשובים, ואחד מהם כתב שמדובר בנישה קטנה מדי.
זה 20% מהאוכלוסייה, אגב. אבל...
כן.
אבל זה רק בהנחה שלקרוא על גבר הומו זה מעניין רק הומואים, שזה לא נכון, כמובן.
מה זה שטויות האלה? אני לא מבין את זה. מישהו אחר כתב שזה טריקי וקשה לדעת אם יש כאן משהו שיכול לפנות לקוראים רבים. אחר כתב שקשה לדמיין מי הקורא של רומן כזה. זה, כאילו הם מניחים שרק קורא מאוד אינטליגנטי, שמבין ומקבל הומוסקסואלים, יכול לקרוא ספר כזה, ומול אחד אמר שהומוסקסואליות לא מוכרת. לא מוכרת, מה זה אומר מדהים. בכלל? אני דרך אגב חשבתי שכאילו, שזה פלח שוק שכולם מנסים לכבוש אותו היום. טעינו.
טעינו.
הנה העניין. הסופר עצמו אמר לגרדיאן שהעניין עם הומופוביה זה שהיא מחוסה בדברים אחרים. הם אומרים שזה לא ימכור ושאין פלח שוק וזה. והסיבה האמיתית היא שהם לא אוהבים את זה, הם לא רוצים להוציא ספר כזה. וקיין אמר שהספר לא מכוון רק לגברים הומואים. הוא אומר, זו דרמה משפחתית יותר מכל דבר אחר, אבל גם אם תיקח רק את הלהטבים, אל תמחקו אותנו כקוראים.
טוב, זה באמת מדהים, ולא יאמן ש, שזה שוק שמולים מוותרים עליו, וגם הרעיון הזה שברור להם שסטרייטים, הטרוסקסואלים לא ירצו לקרוא על גבר הומו, זה ממש מדהים.
זה מדהים.
אנחנו ב-2018, כבר קראנו וראינו דברים, אנשים רואים טרנספרנט בטלוויזיה, באמת, זה טירוף. ממש דבר משונה. אולי הם גם פוחדים מתגובות של קוראים שמרנים או משהו מעין זה, כי זה באמת שוק מאוד מאוד גדול. והעולם נהיה קצת שמרן עכשיו, באיזה מין תגובת נגד לפוסט-מודרניזם. כמו שאתה גם... שם לב לפי, למי מצביעים וזה, אז אולי זה זה, אני לא יודעת מה זה הדבר
לא,
הזה.
זה גם לא רק הטלוויזיה, זאת אומרת, יש ספרות הומוסקסואלית גדולה. כלומר, ז'אן ז'אנה כתב על יחסיו ההומוסקסואלית, זה ספר נישתי? שמיועד רק להומואים, או לימונוב, שאנחנו מאוד אוהבים את הביוגרפיה שכתב עליו אמנואל קרר, אבל הוא כמובן היה כותב בעצמו, הוא כתב את זה אני אדיצ'קה על ההתנסויות שלו, ועל המאמץ שלו, הוא ממש מתאמץ להיות הומוא, הוא חושב שזה מה שיעזור לו בחיים, אז זה ספר לפלח השוק המצומצם של... מה זה בכלל, מה זה בכלל לוותר על שוק? אני לא מבין בכלל את הדיבורים האלה. ספרות היא מיועדת לכולם, נדמה לי גם... שבאורלנדו של וירג'יניה וולף, יש שם איזה דמות שמחליפה מין בכלל, ואתמול, את הקראת את הסטטוס של חנות הספרים האחים גרין על הסופרת הבריטית, רדקליף הול, שכתבה את הסיפור הלסבי תהום הבדידות ב-1928, לא היה צורך לפרסם אותו, כי פלח השוק הלסבי ב-1928, האם הוא היה קיים בכלל?
הוא באמת היה מאוד שנוי במחלוקת,
אבל כאילו, מי בכלל דיבר, מה... אם למדנו משהו מהסטטוס של אתמול, זה שהניסיונות האלה להשתיק ולהעלים משהו, רק מעלים את הדבר הזה ביתר סט לספרה הציבורית, ואני די משוכנע שהסיפור הזה על הדחיות, שכבר הופיע כאמור בעיתונות, רק מסייע לספר הזה לצבור פרסום ותעודה, והתקווה היא באמת שהוא גם טוב, ואז,
וואו, זה כיף,
ואז יהיה ספר נהדר עם סיפור טוב
על, עליי בעצם, על הנאורים שלי.
כן.
מדונה, 80's, פופ קלצ'ר.
חוץ מהקטע של להיות ילד הומו בן 9.
גם זה אני אולי. טוב.
אנחנו רוצים לדבר על פסטיבל ספרות ישראלית שהתקיים בסוף החודש בניו יורק.
חבל שלא הזמינו אותנו אגב.
כן.
זה לא קצת חורה לך?
חורה לי. חורה לי, לא הזמינו אותנו לזה. לא הזמינו אותנו לפרנקפורט שמתקיים בסוף השבוע הקרוב.
זה מאוד חורה לי. וגם לא לליטה.
לא לליטה, יש את זה. תזמינו אותנו לחול בחייכם, אנחנו תקועים פה באולפן. אז הפסטיבל הזה בעצם יתחיל בסוף החודש, אבל הוא התמשך כמה שבועות. קראנו על הפסטיבל הזה בישראל היום, בכתבה של נטע אלפרין. נקרא היום השביעי, ספרות ישראלית 50 שנה אחרי מלחמת ששת הימים. הוא יורכב מחמישה ערבי ספרות שהתערכו בחללים מגניבים שונים במנהטן ובברוקלין, שכל אחד מיוקדש לסופר ישראלי שספרו, או סופרת, שספרו או ספרה הופיע לאחרונה בתרגום לאנגלית, והמראיינים יהיו אושיות אמריקאיות בתחום הספרות. אירוע הפתיחה יהיה ב-25 באוקטובר, בבר ספרותי אהוב בעיר שנקרא KGB בר, שבו גל בקרמן מחבר ספרי עיון ועורך בניו יורק טיימס בוק ריוויו, יראיין את הסופר ניר ברעם על הארץ שמעבר להרים. יהיו עוד אירועים עם דורית רביניאן על ספרה גדר חיה, עם אשכול נבו, שהתרגום של שלוש קומות יתפרסם בקרוב בארצות הברית.
אסף גברון,
מי עוד? רובי נמדר.
רובי נמדר ישיק שם את הספר שלו, את התרגום לאנגלית.
כן, זוכה פרס ספיר לשנת 2014.
נכון.
אנחנו ראיינו את חנן אלשטיין, האוצר הספרותי ועורך מגזין התרבות של ארגון 14 סטריט, של Y14 Street, אלוהים אדירים, האנגלית. דיברנו איתו קודם, בגלל הפרשי השעות, הוא מארגן הפסטיבל הזה, בואו נשמע את הרעיון.
בבקשה. שלום לחנן אלשטיין, עורך ומתרגם, ויוזם הפסטיבל הספרות הישראלית בניו יורק, שהשם של הפסטיבל הזה הוא היום השביעי, ספרות ישראלית 50 שנה אחרי מלחמת ששת הימים, מיני פסטיבל, הם קוראים לזה, במנהטן וברוקלין, שיתחיל ב-25 באוקטובר. שלום חנן.
שלום, צהריים טובים.
תגיד, למה בעצם ספרות ישראלית 50 שנה אחרי מלחמת ששת הימים בעצם?
כן, בוא נתהה על קנקן השם הזה קודם כל.
למה לא פשוט ספרות ישראלית עכשווית?
אוקיי. קודם כל, השם יום השביעי מרפרר לשם של תרגום הספר שיח לוחמים באנגלית שיצא פה בשנת 1971, ומאז משמש כמין ביטוי שגור לציון מצבה של ישראל מאז ששת הימים ואילך.
כן.
באשר לשאלה, הספרים שיצאו, כל הספרים שהסתקרו ודובר עליהם בפסטיבל, הם ספרים שראו השנה, ובעצם יש בהם הרבה מן המשותף בהצגת פניה של החברה הישראלית היום, והרבה מאוד מהספרים האלה גם עוסקים בהיבטים פוליטיים. וזה גם נושא שהוא מאוד מאוד עדכני וחם, גם משום שמלאו השנה 50 שנה באמת לששת הימים, ויש שיגידו לכיבוש, וגם משום שהפסטיבל בעצם נמצא בתווך בין 50 שנים לששת הימים, לבין לוט 70 שנים, וחגיגות ה-70 למדינת ישראל בשנה הבאה.
כן.
וגם זה לא פסטיבל שממצא את פניה של הספרות הישראלית בת ימינו, מדברים על 5 סופרים, 5 ספרים.
ניר ברעם, דורית רביניאן, אשכול נבו, אסף גברון וראובן נמדר, נכון?
נכון.
אוקיי. למה דווקא הם?
משום שראו להם ספרים אור בשנה הזאת, וקצת בשנים האחרונות. לא יהיה כאן, קשה מאוד לארגן כאן, אני רואה ספרות לסופרים זרים שהספרים שלהם לא קיימים בתרגום לאמריקאית או לאנגלית.
אוקיי.
משום שהציבור פשוט לא התעניין בזה. ארה״ב מדינה שבה לא מתרגמים הרבה, זה דבר שאני חושב ידוע לכל.
נכון.
ויש כאן תעודה מסוימת לסופרים האלה. רובי נמדר, סופר שחי פה הרבה שנים, ויש לו קהילה קטנה של מאמינים שהולכת וגדלה. אסף גברון היה פה לא מעט בעקבות תרגום הגבעה ותרגום ספרים אחרים שלו. וראינו לנסות לייצר פסטיבל שתהיה לו תהודה גם מחוץ לגבולות הרגילים של בתי הכנסת והקהילות היהודיות. אז איכשהו הכל יסתדר מבחינה הזאת.
תגיד באמת, מי קהל היעד שלכם? כי הנטייה הטבעית לחשוב שהעניין הוא של של ישראלים שחיים בניו יורק ויהודים. אבל מן הסתם זה לא איפה שאתה רוצה לעצור, כפי שאתה עצמך אומר עכשיו.
נכון. אלה חשודים העיקריים. ורון היה להרחיב את גבולות הראייה ולצאת אל הציבור הקוראים בכלל. ולכן גם נבחרו לוקיישנים, והאכסניות האלה, לא אכסניות שממוקמות ברובן בבתי כנסת ובקהילות יהודיות. ניר יופיע במקום שנקרא KGB בר, שלפי שמו אפשר לראות שיש לו תמות סובייטיות, והוא בר ספרותי במוסד אלכוהולי מאוד מאוד פופולרי ומאוד מאוד אהוב בעיר על הקהילה הספרותית כולה. ודורית למחרת תהיה בסוהאוס, שזה מלון מאוד יוקרתי, ומועדון חברים מאוד יוקרתי, במקום שנחשב מאוד הייפ. וכן הלאה וכן הלאה. אז ראינו להגיע בסופו של דבר לציבורים הרבה יותר רחבים, ולמשוך גם את קהל הקוראים, נניח הלא יהודי והלא ישראלי. אני רואה אם זה יצליח.
עד כמה גם באמת הקהל בארצות הברית, לפי מה שאתה יודע, מתעניין בכלל בספרות ישראלית?
אתה רוצה לחלק את זה, אני חושב לפחות לשתי תשובות. המולות האמריקאית לא מאוד מתעניינת בספרות עברית ובספרות ישראלית, וזה לא כל כך שונה מההתעניינות שלה בספרויות זרות בכלל. לא מתרגמים הרבה לאמריקאית. זה משק מאוד אוטרקי, משק ספרותי מאוד אוטרקי, שמספק פחות או יותר את כל הצרכים של האמריקאי. אבל בניו יורק עצמה יש עניין, גם משום שיש פה הרבה מאוד יהודים, וגם משום שיש פה הרבה מאוד ישראלים, וגם משום שהנושא הזה, וזה גם מרפרר לשאלה הראשונה שלכם, הוא נושא שכן מעניין כאן. זאת אומרת, מה קורה מבחינה פוליטית במזרח התיכון? מה קורה בישראל עצמה? אני חושב שבכלל הנושא הפוליטי, כפי שמשתקף מהספרים, עשו למשוך לא מעט אנשים, כי בעקבות בחירתו של טראמפ והנשיאות הדי מטורללת שלו, אז החיים הפוליטיים חדרו בעוצמה בלתי רגילה לחיי היום-יום של האמריקאים, ויש פה דיבור שהוא הולך וגדל גם על ישראל.
איך אתה, אבל הסופרים האלה שבחרת אותם, כי הם תורגמו לאנגלית, איך אתה רואה אותם, את הספרות הזאת, איך היא משקפת את הדבר הזה שאתה מנסה לבחון פה, לפי הכותרת, ספרות ישראלית 50 שנה אחרי, באיזה אופן הם משקפים אותנו?
טוב, קודם כל, אני חושב שלפי שמות הספרים עצמם, לפי שמות הכותרים, אפשר לראות שהם בעצם מציעים מסוג שאנחנו מכירים הרבה מאוד מספרות העברית מאז קום המדינה. וזה העיסוק בבית, בין שזה הבית הפרטי ובין שזה הבית הקולקטיבי, כמרכז ההוויה הישראלית. העיסוק בגבולות, העיסוק בטריטוריה, העיסוק בגיאוגרפיה פוליטית, והספר של רובי לנדר מייצג איזו יציאה מן הגבולות האלה אל מרחב של נדודים.
כן.
גם ראשוניים, גם תרבותיים וגם פוליטיים. אני חושב שכל הנושאים האלה נושאים די רלוונטיים לנו.
חנן, אתה בעצמך חי בניו יורק כבר כמה שנים, נכון?
ארבע
שנים, אוקיי. אז אני
שנראות כמו נצח. כן.
אז אתה תמיד מוזמן לחזור, אנחנו לא סגרנו את הדלת. למה אתה בעצם עושה את הפסטיבל הזה? כאילו, מה, אתה מתגעגע?
גם.
אז מה?
גם. אז יש את הצד האישי, שאני גם מאוד מתגעגע להוויה הישראלית, לאנושיות הישראלית. ניו יורק היא מקום שבו האנושיות מאוד מאוד אחרת. יש שקוראים לה חצי רובוטית. ואני מתגעגע לישראל כמו, אני מתגעגע למשפחה, מתגעגע לחברים, אבל אני בראש ובראשונה מתגעגע לשפה העברית החיה.
אוקיי.
גם בהיותי מתרגם ועורך. זה לא שאי אפשר לשמוע כאן עברית, יש כאן הרבה מאוד סוגים של עברית, יש פה את העברית של מעגלים, יש פה עברית של ישראלים, ישנים וחדשים, יש פה עברית של אמריקאים, עברית של חרדים, והרבה חבדניקים, אני גר בשכונה שיש בה הרבה חבדניקים, אבל אני מתגעגע לעברית החיה והתוססת והיצירתית, ואני חושב שאין טוב מספרות עברית ודוברים עבריים שעוסקים בספרות עברית להביא אותה. אבל יש גם נושא אחר, שבאמת רציתי לנסות אולי לעזור קצת להרחבת הסקרנות כלפי הספרות העברית.
כן.
כי היא ספרות טובה ויפה ומעניינת.
היו אנשים שלא רצו להשתתף בפסטיבל הזה, באירועים האלה, או אפילו במימון, אני לא יודעת באיזה אופן אתה ממן את זה, בגלל ה-BDS וכל הדבר הזה? התקלת בדבר הזה?
לא די. כן, זאת הרפתקה מאוד מעניינת מהבחינה הזאת. זאת אומרת, הרבה אנשים טובים נרתמו, הפסטיבל הזה ממומן בעיקרו בידי הקונסוליה הישראלית בניו יורק, שמאוד סייעה גם מבחינות אחרות, וגם בידי מרכז קהילתי שהוא בעצם מפיק את הדבר הזה, מחלקת התרבות של הפורטין סטריטווי, שזה מרכז קהילתי שאני עובד בו. אבל לאורך הדרך הייתה התנגדות לא מבוטלת של הרבה יהודים גם, משום שמעורבות הנציגה הרשמית של מדינת ישראל הייתה לצנינים בעיניהם.
כן.
יש פה התנגדות כמובן של ציבורים מסוימים לכל דבר ישראלי, אבל המעורבות הקונסוליה מהבחינה הזאת היא הובילה להרבה התנגדויות ולאי נכונות של הרבה אנשים להשתתף.
ממש, זה די מדהים. באיזה מובן להשתתף? אנחנו מדברים גם על סופרים שלא הסכימו להשתתף?
כן, כן.
סופרים ישראלים? כן.
לא סופרים ישראלים, סופרים אמריקאים.
תסגיר, נו, תגיד לנו מי. מה זאת אומרת?
לא אסגיר שמות, אבל לא, אני חושב שהשמות הם מוכרים.
הם אמרו את זה בצורה מפורשת, או שהם התחמקו באלגנטיות?
כן, כן, כן. אבל זה לא דבר חדש, יש פה התנועה של החרם, וגם תנועה של ביקורת, לאו דווקא של חרם, היא תנועה שהולכת ומתקשחת. היא תנועה די חזקה ודי חריפה כאן. יש פה דיון ער מאוד בנושא הזה. יש פה גם מגמות של שיתוף פעולה בין סופרים מזרח תיכוניים, דווקא לסופרים ישראלים פה ושם, ויש פה ניסיון לייצר שיתופי פעולה מנסוג הזה. פסטיבל שמתמקד כולו בספרות עברית, גם אם הוא מורכב מהרבה אנשים שמחזיקים בדעות שמאלניות ומציגים גם דעות ביקורתיות, הוא קצת בעייתי מבחינתם. אבל זה לא דבר חדש פה, זה פשוט דבר שהולך ומחריף.
אתה מצפה להפגנות מחוץ לאירועים שלך?
אני מקווה.
ברור, אתה חייב לארגן הפגנות, איכשהו.
תגיד, מהצד השני של המטבע, אמרת שרוב המימון מגיע מהקונסוליה, ונשמע כאילו אתה מנסה לייצר דיון ביקורתי מאוד, שלא בהכרח ינעם לאוזניים ישראליות. קיבלת איזה בקשה להצנעת מסרים ביקורתיים מדי מהקונסוליה?
שום בקשה מהסוג הזה. להפך.
מה אתה אומר? זה טוב לשמוע.
אני לא חושב שזה כל כך יוצא דופן. אני מניח שיש כל מיני קונסולות וכל מיני נציגים ישראלים במקומות אחרים בעולם, שכאשר הם בעלי המעה כמו שאומרים, הם גם בעלי הדעה, הם רוצים להיות בעלי הדעה, אבל זה לא כאן בניו יורק. הקונסוליה פה תומכת בהרבה מאוד אירועים שמשקפים מגוון מאוד רחב של עמדות פוליטיות וקולות פוליטיים, אבל אני גם חושב שמה שבעצם, הניסיון כאן בפסטיבל הוא לא לייצג בהכרח עמדה ביקורתית, אלא לייצג מגוון של דעות. יש קשת רחבה, לכן גם הדוברים מייצגים, הייתי אומר, ספקטרום מאוד רחב של עמדות פוליטיות. יש לנו, בקרב הדוברים האמריקאים, יש לנו אנשים שהם פרוגרסיביים, ליברליים, קונסרבטיביים, ואפילו אנשים שבמידה מסוימת יחשבו ללאומנים או לפונדמנטליסטים ימנים.
אוקיי. זה בעצם יימשך עד תחילת דצמבר, נכון? זה פסטיבל, אבל זה נמשך, זה מתחיל ב-25 באוקטובר, ונמשך בעצם כמה אירועים עד שהאחרון שבהם הוא ב-7 בדצמבר?
נכון. האחרון שבהם זו השקה חגיגית לספר של רובי נמדה, שבדיוק יוצא בעוד כמה שבועות באנגלית. אז זו סדרה של אירועים שמתכנסת תחת הכותרת מיני פסטיבל, בגלל שהיא מאורגנת בציר תמטי ועל החיבור הזה הסדרתי.
נהדר, אז שיהיה לכם בהצלחה גדולה עם הפסטיבל, ותודה רבה לך, חנן אלשטיין.
תודה חנן, להתראות.
תודה רבה לכם.
ביי.
להתראות. איתנו אילי גרין, צייד הספרים שלנו, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. שלום אילי.
היי, שלום.
שלום.
אז מה, מה, מה יש לך היום, אילי, בשבילנו?
היום אנחנו נדבר על, על סרטים שנעשו על פי ספרים, ועל איך זה תורם לתחום האספנות.
אוקיי.
זה פשוט אתמול, ראיתי את בלייד ראנר החדש.
ראית אותו אתמול?
ראיתי אותו אתמול.
איך היה?
היה מרגש כי סגרתי מעגל, כי פעם ראשונה הראתה לי את בלייד ראנר הראשון, ועכשיו אני לקחתי אותה לראות את הסרט השני.
ראית את הראשון עם אמא שלך? היא לקחה אותך, הבנתי.
בווידאו, ראינו אותי בווידאו, ועכשיו...
עכשיו ראיתם בקולנוע? כי אמרו שצריך לראות את זה על מסך גדול.
זה יפהפה, מאוד מבחינה ויזואלית. העומק של זה קצת מוטל בספק, כאילו, מאוד קשה להבין דרך כל היופי הזה, האם הסרט באמת טוב. אבל בכל מקרה, לא מזמן, לפני כחודש וחצי, בגלל שהסרט עכשיו כזה מאוד מדובר, ובלייד ראנר בכלל זה כזו קלאסיקה שניתה קלט רק לאחר שהיא ירדה מהקולנוע, לפני זה כזה הסרט די נכשל, אבל היה המחירה של ספרים של פיליפ קיי דיק, שהוא הסופר שכתב את הספר האם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות, שזה הבסיס לבלייד ראנר.
כן.
וזה ספר שיחסית עלום בזמנו, אבל בעקבות כל ההייפ של הסרט, עכשיו מהדורה הראשונה של הספר שווה משהו כמו $15,000.
מתי? עכשיו היא נמכרה במחיר הזה?
עם חתימה קטנה של פיליפ דיק ועם העטיפה המקורית. בדרך כלל אם הספר שמר על הדסק ג'קט שלו, זה הופך את הספר להרבה יותר...
$15,000 זה כבר שווה, זה לא
השטויות האלה. אני מקווה שהמשפט הבא שלך זה, אל תשאלו מה מצאתי כש...
הלוואי, אני אוגר עכשיו משחקי הכס מהדורות ראשונות, כדי שאולי יום אחד זה יהיה...
בעוד 30 שנה, כן.
בעוד 30 שנה, כן. זה קרה אגב גם עם הפנדק, שגם זה ספר שהיה לפני הסרט. הספר יחסית, מהנתונים שבדקתי, היה לא כל כך, הוא היה רב מחר, אבל לא משהו בשמיים, ואז כשלוש שנים אחר כך הוציאו את הסדרת סרטים, שבעצם הקפיץ את המחירות של הספרים, והיום מהדורה הראשונה של הסנדק, במצב טוב, נמכרת באזור $3,000-$4,000.
באמת, הסנדק פחות שווה מפיליפ קיי דיק? מעניין.
כן, כי זה היה ספרים שיצאו בתפוצות הרבה יותר רחבות יחסית, הספרי פשע. מדע בדיוני זה ז'אנר שהוא תמיד הוא בשוליים.
נכון.
כן, זה גם בישראל, זה תמיד כזה היה בשוליים עד שעמוס גפן הגיע. יש, רואים דוגמאות לזה גם בג'יימס בונד, שהקפיצו את המחירות של, של הספרים, היום המהדורה הראשונה של הספר הראשון של ג'יימס בונד. סט שלם של הספרים של ג'יימס בונד נמכר במזון ב-$70,000 במהדורות הראשונות.
70,000?
70,000 דולר למי שהיה את כל הסט של הספרים של, של איין פלמינג במהדורות הראשונות. זה קורה גם אגב עם הארי פוטר. זה היה אגב סיפור ממש יפה ש... אם יש למישהו את המהדורה הראשונה של, של ההדפסה הראשונה של הארי פוטר, הוא בן אדם מאוד עשיר.
כן?
מאוד עשיר.
כמה זה מאוד עשיר? אתה יודע, אני רק...
מיליונים.
מיליונים?
מיליונים. כי הספר עצמו יצא במהדורה מאוד מצומצמת בהדפסה הראשונה שלו. שאף אחד עדיין לא יודע מה זה הארי פוטר, ומי שיש לו את זה, הוא כנראה מאוד שיודע.
אני אתחיל לחפש. אני מרגישה שיש לי דבר, שזה פשוט חומק ממני, כי אני לא יודעת שזה שווה משהו.
לנו יש את הספרים האלה בעברית, זה לא מעניין אף אחד.
לא, ברור.
המהדורה הראשונה של הארי פוטר בעברית. עמדנו בתור
בסטימצקי,
ב-4 לפנות בוקר.
כן, לגמרי שווה את זה, אבל פחות שווה כספית.
וואו, זה מדהים. תגיד, מה הסיכוי שלך שיתגלגל אליך דבר כזה בישראל?
בישראל, לגבי ספרות בינלאומית, הסיכויים נמוכים יותר. כלומר, לא מזמן היה לי מהדורות, כאילו, אני לפעמים רואה מהדורות ראשונות של וירג'יניה וולף, או מהדורות ראשונות של כזה ג'ורג' אליוט, דברים כאלה, אבל...
באנגלית.
באנגלית, כן. וזה דברים ששווים לפעמים סכומים נעים, אבל במאות של הדולרים, לא ב...
לא באלפים.
לא באלפים, אבל פשוט אנחנו בישראל, רוב הסיכויים שהדברים האלו לא יגיעו לפה בכלל.
זה מטורף, אני לא מאמין $15,000 לפיליפ קידיק, זה נהדר.
נהדר למי?
לאספנים.
לאספנים, ואני חושב שגם לסופר עצמו. אם נגיד אתה כותב ספר ואתה מגלה שאחרי כמה שנים יש איזה שוק אספנות מטורף שרק תאב...
אבל הוא לא מרוויח מזה.
לא, אבל זה נעים לדעת.
נכון, אני חושב שגם למשפחה שלו זה כיף לדעת. כזה שהמורשת שלו שווה עכשיו יחסית המון כסף.
אז זה ההמלצה בעצם לסופרים שכותבים, שיעשו סרט. שמבוסס על הספר שלכם, ואז תהפכו להיות פריט לאספנים.
לגמרי.
טוב,
ממש.
תודה רבה לך, אילי גרין.
בכיף.
תודה, להתראות, אילי.
להתראות.
ביי. אנחנו נעבור עכשיו לפינת התחלות של ספרים. אז קראתי את ההתחלה של הספר החדש של ירמי פינקוס, רווקים ואלמנות, שיצא ממש עכשיו בהוצאת כתר, הוא כולל 4 נובלות, ואני אקריא את ההתחלה של הראשונה, מוכרים קונים. ככה זה מתחיל. בשלהי העשור הראשון למאה שלנו, התגורר בצפון העיר, בסדרות שיפרין 5, בדירה של 71 מטרים מרובעים, ולפי חישוב אחר, 80, אדם בראשית שנות ה-30 לחייו, גרפיקאי, שהוא עסק בבית דפוס קטן ברחוב בן יהודה סמוך. שמו הפרטי, שם שגור ורגיל, היה ידוע רק להוריו, לאלוהיו ולבעל הבית שלו. נכנה אותו אפוא גם אנו, כפי שנהגו מרבית מכריו, בשם משפחתו, מלכי. ערב טוב, כאן אברמסון, אמר אברמסון. ערב טוב, אמר מלכי, מה נשמע? בכל פעם שתלפן אל מלכי, אף שידע, כמובן ששמו מרצד על המסך הסלולרי הזעיר, נהג אברמסון להכריז על שמו, בחגיגיות מסוימת אפילו, ככל שהתיר לו מזגו האפור, כמין חובה, ואולי דווקא פריבילגיה שהתבקשה לדעתו ממעמדו. בסך הכל החזיק בשני נכסים להשכרה. בדירה שירש מהוריו בסדרות שיפרין, על 80 המטרים שלה, ובדירה נוספת, קטנה יותר ברחוב סוקולוב הסמוך, שאותה הביאה לו הגברת אברמסון כנדוניה. בחפץ לב היה מעביר את כל המשימות שנגזרו עליו בגין החזקותיו לידי רעייתו, אלמלא קבעה אותה מטרונית עוות בשר ופסקנית, שמעולם לא הסכינה עם נטייתו למסמוס וחידלון ושאפה לטפח את הצד התקיף של אישיותו. צל ביתי ידוע לציבור יש להודות שזאת עבודה בשביל גבר. גחמתה זו עלתה לאברמסון עם סכום לא מבוטל מדי חודש, ושיחקה לידיו של מלכי, שישב, כפי שהתרברב לא פעם באוזני חברים אכולי קנאה, על חוזה ישן, חוזה שהמספרים הנקובים בו לא השתנו מזה כך וכך שנים. בכל מיקוח עם דייריו, ואפילו אי הסכמה פשוטה בעניין תיקוני חשמל או דליפות בחורף, עוררו בבעל הבית הצנוע שלנו יסורי אשמה וצרבו את קיבתו. בדרך כלל השתדל לדחות את שיחות הטלפון הללו, ואם כבר התקשר, הסווה את מבוכתו, סליחה, במעטה רשמי ומרוחק. התחלה יפה, לא?
מאוד.
אני רוצה להגיד דבר פשוט, שהוא בעיניי בעצם מורכב נורא, והוא קשור לדבר נורא חמקמק, שנקרא הנעת הטקסט.
באלף.
באלף. זה לא רק הנעה של הקורא, בהכרח, ואפילו לא הענאה שאתה חושב שהכותב נהנה מלכתוב את ה... זה משהו עליז ככה וקולח בטקסט עצמו, שנראה כאילו הוא נהנה. גם אם הוא עוסק בטרגדיה, הוא משדר איזה נינוחות כזאת בעולם. איכות נטולת מאמץ כזאת, אנחנו מדברים על זה, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שאנחנו רואים את זה בארצות הברית הרבה פעמים, בכתיבה, בכותבים שהטקסט שלהם נורא זורם, הוא מדויק עד שנדמה לפעמים שתוכנה כתבה אותו, ושם באמת נלווה להנעת הטקסט איזו תחושה כזאת של מהוקצאות, שהיא קצת בלתי נסבלת, והיא מאחירת שמחה, אבל כאן, יש הנעת טקסט אמיתית, ממש תחושה שהטקסט מהנה, ונדמה שהוא נהנה בעצמו, זה טקסט משוחרר וכיפי ובטוח בעצמו, ואם במקרים אחרים השפה הפומפוזית, שקצת, שיש אותה כאן, שפה הפומפוזית, מטרונית וכולי, היא הייתה יכולה להרתיע ולהידמות מלאכותית, כאן זה לא המצב, יש תחושה, שמישהו הגיע ככה לאלמנט שלו, כמו שיש בריצה לפעמים, שאתה מגיע לאיזה מצב שבו הרגליים כבר זזות, אתה עייף, אבל אתה זז ככה ואתה מרגיש שהכל, הכל זורם.
אני לא רצתי עם כיתה היי, אבל בסדר, בוא נגיד שבריצה יש את זה.
קיצור, זה טקסט פשוט כיפי.
אוקיי, זה מאוד מאוד מפתיע לשמוע ממך את הדבר הזה.
אני יודע, אני גם הופתעתי. זה הזכיר לי כמה זמן עבר מאז שקראתי ספר סתם, להנאה. בלי להתחיל לחשוב על משמעויות נסתרות ועל כוונת המשורר. פשוט להתבדר. ולא במובן השלילי של המילה. כאילו בידור זה משהו נחות יותר. לא במובן המקורי, ליהנות.
יש, אתה מתחיל להרוס, אני רואה את,
בטח,
את כל העניין.
בטח, כמובן.
אוקיי.
כי יש את העניין הזה של הכסף, וחייבים חייבים לעסוק בו. תמיד זה נושא שכבר העסיק את ירמי פינקוס בספרים קודמים שלו, וחייבים, וזה כל כך בתוך העוצמות של הדור הזה, העצמות, סליחה, של הדור הזה, הכותבים של הדור הזה, הרכוש והפנסיה והעבודה והממון והנכסים ולהזכיר, והדברים האלה מיד מתורגמים ליחסים בין אישיים, שיש גבר חלש ודייר נחלולי ומנצל, ואישה רודה, זה הכל כסף, זה הכל הדברים האלה. מעל כל אלה יש את הדמות המרכזית, איזה מין דמות, רוח רפאים כזאת, שזאת הדירה, הנכס. וזה אי אפשר לקרוא ספר על רכוש בלי להזכיר את זה מיד, דבר שרובנו לעולם לא נצליח לקנות בכוחות עצמנו, ואז זה תמיד מרחף שם מלמעלה. וכל התענוג הזה שאנחנו מרגישים בהתחלה, הופך למהטלה על יחסי כוחות, וזה מעולה בעיניי, זה כל העניין, לכתוב ככה שהקורא יימשך עוד ועוד פנימה, ולהכניס לו ככה סנוקרת בעורמה.
אני מבינה שלא קראת את הספר, כי אני שותקת כי קראתי.
אז זהו, אני לא קראתי, אין לי מושג מה קורה.
אוקיי.
אני הולך להתבדות?
לא, אבל לא הגעת עוד לשלב של העכברושים וזה, כן?
לא, עצרתי ממש כמה שורות אחרי שהפסקתי לקרוא כאן. והקטע הוא שנדברנו לדבר על הספר הזה כבר בשבוע שעבר, וכל פעם זה נדחה, ואני לא ממשיך לקרוא, כי אני נאמן לפינה. הפינה אומרת, קוראים רק את ההתחלה ומנסים... זה לא פייר.
אני לא נאמנה.
את לא נאמנה?
אני לא נאמנה לפינה הזאת. אני קראתי, וזה...
אז רגע, אני צודק?
זה ספר פנטסטי, ואני לא אגיד... זה לא עניין של צדק בכלל, אבל כאילו, מה זה צודק?
יש...
אתה יודע, אבל אני... אבל תסתכל על השם, אולי צריך לעשות גם מדרש שם. תחשוב על הדבר הזה שנקרא רווקים, אוקיי? פעם, כשלא היו אומרים הומו, היו אומרים רווק, רווק מבוגר. זה מה שיש לי להגיד.
הבנתי.
על הדבר הזה שנקרא רווקים ואלמנות. זה נפלא. פשוט. אין, זה ספר אדיר.
אני שמח שסוף סוף עשינו את הפינה הזאת, ועכשיו אני יכול סוף סוף לקרוא את ההמשך, כי אני מחכה כבר הרבה זמן, ומאוד בא לי על זה.
נכון. טוב, אנחנו צריכים לסיים.
נכון, אנחנו סיימנו להיום.
מרבה את הדמה.
אנחנו נהיה כאן גם מחר, אבל אם יש לנו חובות מהיום למחר, זה בסדר.
אנחנו, זה כמו המינוס בבנק, מגלגלים את זה.
מגלגלים את זה.
מגלגלים את המינוס.
כן. אז נזכיר שאנחנו מכאן מיום ראשון עד רביעי, השבוע אנחנו נהיה כאן רק עד שלישי, מחר תהיה התוכנית האחרונה, ב-12 עד 1, 104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן אפשר לשמוע אותנו, ובאפליקציה כאן OOD, בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו, את כל התוכניות שלנו, את כל התוכניות האחרות של כאן תרבות. תודה לאופרה לחמי, לשירי לברי, ליאיר ניומן, ותודה לך, מה יעשה?
תודה רבה, להתראות מחר.